אתם עם SBS בעברית.
שלל גינויים מממשלת ישראל על הכרזתו של נשיא צרפת ביום חמישי כי מדינתו תכיר במדינה פלסטינית. נשיא צרפת עמנואל מקרון הכריז בפוסט שאלה לרשת אקס שיודיע על ההצהרה החגיגית כלשונו בעצרת הכללית של האום בחודש ספטמבר. ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם הצהרה באנגלית בה נאמר שישראל מגנה בחריפות את ההחלטה של מקרון להכיר במדינה פלסטינית ליד תל אביב לאור אירועי 7 באוקטובר. כל זה קורה אחרי שכנסת ישראל הצביעה השבוע בעד הצהרה הקוראת להכיל את הריבונות היהודית ביהודה ושומרון ובבקעת הירדן, ברוב של 71 תומכים מול 13 מתנגדים. מדובר בהצבעה דקלרטיבית בלבד שאין לה בשלב זה משמעויות חוקיות או יישומיות בשטח, אבל בהחלט יש לה משמעות היסטורית, דיפלומטית וכן הצהרת כוונות. המשבר הדיפלומטי הזה מגיע על רקע משבר קשה עוד יותר למדינת ישראל שמתקשה להתמודד עם הביקורות הקשות בעקבות עדויות מזעזעות על הרעב ברצועת עזה, תינוקות שמתים מחוסר תזונה, ילדים ומבוגרים. אפילו העיתון הבריטי הדיילי אקספרס שלרוב נחשב פרו-ישראלי פרסם השבוע בשער שלו תמונה קשה וכואבת של פעוט עזתי מורעב שכולו אור ועצמות. בישראל ממשיכים להתעקש שאין רעב ברצועה או לפחות אין מחסור באוכל, אלא שחמאס גונב אותו והוא לא מגיע לאזרחים העזתים. לטענת ישראל, סיוע נכנס לרצועה בכל יום, אלא שמנגנוני הסיוע של האום לא ממהרים לאסוף אותו בצד העזתי, וטונות של מזון וסיוע ממתינים במעבר כרם שלום. ישראל גם ממשיכה להכחיש את הירי היומיומי לעבר אזרחים פלסטינים באזורי החלוקה שהגדיר צה"ל, וטוענת שמדובר בירי אזהרה והרחקה, ושגם אם יש נפגעים, המספרים מנופחים על ידי חמאס ומעודדים על ידי התקשורת הבינלאומית. אבל עדויות יומיומיות חלקן מצולמות לא תומכות בגרסה הישראלית, ובדוח שפרסם השבוע האום נטען שלמעלה מ-1,000 איש נהרגו בדרכם לנקודות חלוקת מזון, מרביתם בסמוך למרכזי החלוקה של ה-GHF, הקרן ההומניטרית לעזה, שפועלת בשיתוף עם הצבא, ומיעוטם בנקודות החלוקה של האום. כתבת חדשות ערוץ 12 קרן בצלאל ריינה עובד לשעבר של קרן הסיוע ההומניטרי לעזה, אותה קרן שמופעלת בשיתוף עם צה"ל. העובד לשעבר שזהותו לא נחשפה שיתף בעדויות קשות מהמתרחש במתחמי החלוקה. האיש שהגיע לעבוד כמאבטח בקרן הוא יוצא צבא אמריקני עם ותק של 25 שנים. הוא תיאר לחדשות ערוץ 12 התנהלות כאוטית שאי אפשר לתקן אותה וצריך לשים לסוף לדבריו. הוא העיד שהמתחמים ממוקמים באזורים מרוחקים שאליהם התושבים העזתים אינם מורשים להגיע ברכב ונאלצים ללכת קילומטרים ברגל תוך שהם סוחבים חבילות כבדות וכל זה בשטח לחימה פעיל. הוא סיפר על מקרים שבהם מאבטחים אמריקנים ירו לעבר אזרחים לא חמושים ותיאר התנהלות כוחנית ומסוכנת שלא לצורך. הנה קטע מדבריו באדיבות חדשות 12.
There was a man who was on the ground, he was on his hands and knees and he was picking up individual needles. The UG security personnel wanted to get the Palestinians off the site. So they start yelling, hey, let's go, let's leave. This guy wasn't armed, he wasn't a threat. So this UG contractor sprayed an entire can of pepper spray, an entire can into this guy's face.
העובד לשעבר הוסיף שבזמן שהפלסטינים סיימו לאסוף את חבילות הסיוע והמאבטחים רצו לפנות את האתר, הם היו מתחילים לראות לעבר הפלסטינים, לראות לעבר הרגליים שלהם או לסוללות האפר מסביב כדי לגרום להם לעזוב יותר מהר. במקרה אחר מספר העובד, הוא עמד לצד שתי נשים ומאבטח אחר פשוט ירה לעברן רימון הלם שפגע באחת מהן שהתמוטטה על הרצפה ונראה לו שנהרגה.
25-year veteran of the United States Army who has been deployed to combat 12 times, 4 different wars. I never in my entire military career have I been a part of a loud or bystander to the use of force against unarmed innocent civilians. Ever. And I'm not going to do it now.
הוא סיים והוסיף כי השיטה החדשה כולה אינה עובדת, בסופו של דבר אין שום בידוק או רישום מי מקבל את החבילות, ואם הן לא מגיעות לידי אנשי חמאס, ואם רק היו משקיעים את המשאבים והתאום שיש למנגנון הזה במנגנון הסיוע של האום, המצב בעזה לטענתו היה הרבה יותר טוב. 25 מדינות בהן גם אוסטרליה פרסמו השבוע הצהרה משותפת שבה קראו לסיים את המלחמה ולאפשר זרימה של סיוע לרצועת עזה. אנו מגנים את טפטוף הסיוע ואת ההרג הלא אנושי של אזרחים בהם ילדים המבקשים מענה לצרכים הבסיסיים ביותר שלהם, מים ומזון. זה מחריד שיותר מ-1,000 פלסטינים נהרגו בעת חיפוש אחר סיוע. מניעת הסיוע ההומניטרי החיוני מהאוכלוסייה האזרחית על ידי ממשלת ישראל היא בלתי מקובלת. ישראל חייבת לעמוד בחובותיה תחת החוק ההומניטרי הבינלאומי, נכתב בהצהרה. עוד נכתב בהצהרה כי הצעות להעביר את האוכלוסייה הפלסטינית לעיר הומניטרית הן בלתי מקובלות לחלוטין. המדינות התייחסו בהצהרתן גם לחטופים שעדיין מוחזקים בשבי חמאס כבר למעלה מ-650 ימים, וכתבו החטופים המוחזקים באכזריות בשבי על ידי חמאס מאז 7 באוקטובר 2023 ממשיכים לסבול בצורה נוראה, אנו מגנים את המשך מעצרם וקוראים לשחרורם המיידי וללא תנאים. על ההצהרה חתומים כאמור שרי החוץ של 25 מדינות בהן אוסטרליה, בריטניה, אוסטריה, בלגיה, קנדה, דנמרק, צרפת, אירלנד, איטליה, יפן, ניו זילנד ומדינות נוספות. בישראל דחו את ההצהרה ובהודעת משרד החוץ נאמר כי היא מנותקת מהמציאות ושולחת מסר שגוי לחמאס, אבל התחושה היא שמי שמנותקים מהמציאות בעזה וממה שנעשה בעולם הם דווקא הרשויות בישראל, והדבר משליך על יהודים וישראלים בכל העולם. דוגמה לכך ניתן היה לראות השבוע כאשר תיירים ישראלים שהגיעו על ספינת קרוז של מנוס הפנות לחופי האי סיירוס ביוון לא יכלו לרדת לחוף בשל הפגנה אנטי-ישראלית שהתקיימה בנמל. המפגינים מניפו דגלי פלסטין ושלטים שמאשימים את ישראל ברצח עם בעזה, קראו קריאות מהים ועד הנהר פלסטין תהיה חופשית והבהירו כי אינם מעוניינים בביקור של התיירים הישראלים. מנגד הישראלים על הסיפון נופפו בדגלי ישראל, ובחלק מהסרטונים חלקם נשמע קורא קריאות מתלהמות כלפי המפגינים בחוף. המשטרה המקומית שנקראה להתמודד עם האירוע בעיקר שמרה שהישראלים לא ירדו לחוף, ובמנוס הפנות הוחלט בסופו של דבר להפליג ליעד אחר. האירוע הזה מצטרף לשורה של אירועים דומים בתקופה האחרונה, בהם דווח על ישראלים שמסרבים לתת להם שירות בחול. רק בשבוע לפני כן משפחה ישראלית גורשה ממסעדה בוויגו שבספרד, לצד קריאות מתלהמות מהמלצר שסרב לשרת אותם וגירש אותם מהמסעדה. אירוע שתועד בטיק טוק. במקרה אחר באירלנד הותקף השבוע יהודי שנסע באוטובוס בעיר דבלין. בתיעוד האירוע נשמע אירי שתוקף אותו אומר כי הוא מזהה שהאדם מולו הוא יהודי בגלל פניו, ואז החל לקרוא יהודי רוצח עם. הוא גם חוות בנוסע. היו אלה דווקא נוסעים אירים אחרים שהתאמתו עם התוקף תוך שהם מתעדים אותו. וגם השף אייל שני שלאחרונה הותקפה המסעדה שלו במלבורן, אוסטרליה, שוב משלם את מחיר האנטי-ישראליות, הפעם בברלין. אירוע השקת המסעדה החדשה של שני בברלין בוטל בגלל הפגנה אנטי-ישראלית. פעילים אנטי-ישראלים פרסמו בשבועות האחרונים פוסטים שבהם קראו להחרים את המסעדה של שני, הביעו שמחה גלויה לאחר ההתפרעות באוסטרליה, וכאמור הובילו את גל ההסתה ברשתות והפגנה גם בברלין. בראיון לוויינט אמר שותפו של שני שהדבר כואב עוד יותר כי בהפגנות בברלין היו מעורבים גם ישראלים לשעבר. שני עצמו אמר לוויינט שאנטישמיות היא כמו שד שיוצא מבקבוק, אי אפשר להחזיר אותו חזרה, זה ייקח שנים. ביום חמישי הודיע ישראל על החזרת משלחת המסע ומתן מדוחה לאחר שחמאס מסר את תשובתו המתוקנת להצעת המתווכות להפסקת אש ברצועה, זאת לאחר שמוקדם יותר השבוע ולאחר התמהמהות העביר תשובה שאפילו המתווכות הגדירו כמאכזבת ולא מספקת. לאחר שהתקבלה בישראל התשובה המתוקנת, אמרו גורמים מדיניים כי יש בסיס למסע ומתן, אבל זה לא מספיק, ולאחר מכן הודיע לשכתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כי משלחת המסע ומתן תוחזר מדוחה לצורך התייעצויות. גורמים המאורים בפרטים ניסו להרגיע ולהסביר כי המסע ומתן לא קרס, אך יש צורך בהתייעצויות ממושכות כיצד לגשר על הפערים מול תשובת חמאס. נתניהו עצמו התייחס בקצרה לעניין אלו דברים שאמר.
ואנחנו פועלים להשיג עסקת שחרור נוספת של חטופינו. אבל אם החמאס תופס את הנכונות שלנו להגיע לעסקה כחולשה, כהזדמנות להכתיב לנו תנאי קנייה שיסכנו את מדינת ישראל, הוא טועה בגדול.
אבל לאחר הודעת ישראל הודיע גם השליח המיוחד למזרח התיכון סטיב ויטקוף שאחראי על המסע ומתן מטעם ארצות הברית כי גם המשלחת האמריקנית תחזור מדוחה. הוא האשים את חמאס בכך שאינו רוצה הפסקת אש וציין כי כעת ארצות הברית תשקול אפשרויות חלופיות להשבת החטופים. ממתי משפחות החטופים נמסר כי המשפחות עוקבות בדאגה אחר הדיווחים על החזרת צוותי המסע ומתן מדוחה. המסע ומתן נגרר כבר זמן רב מדי. המשפחות פנו לראש הממשלה, שר דרמר ומתאם השבועים והנדרים גל הירש לקבלת עדכון מיידי על מצב המסע ומתן והפערים המרכזיים בו. במקביל התקיימה ביום חמישי הפגנת ענק עם עשרות אלפי משתתפים בכיכר הבימה בתל אביב שקראה לסיום המלחמה והשבת כל החטופים. האלוף במילואים נועם טיבון שנאם בהפגנה אמר, בתחילת הדרך זו הייתה מלחמה צודקת, אבל היום אחרי 22 חודשים אין עוד תכלית ביטחונית למלחמה, ובזמן שטובי בנינו נופלים בעזה, ממשלת הכישלון והמחדל מעבירה חוק השתמטות בזוי ועושה פוליטיקה אגב הלוחמים והלוחמות שלנו. וכך נשמעה אמא ללוחם בצהל שנאמה בהפגנה.
לוחמים אהובים שלנו, אנחנו כאן להילחם על החיים שלכם, כי זה מה שמצופה מאיתנו, האימהות והאבות. אין לנו ילדים חלופיים!
ההפגנה הזאת מגיעה גם על רקע הדרמה הפוליטית המתמשכת סביב חוק גיוס החרדים. אחרי שסירב לקדם חוק השתמטות, הודח השבוע חבר הכנסת יולי אדלשטיין מהליכוד, מראשות ועדת חוץ וביטחון בכנסת, ובמקומו נבחר חבר הכנסת בועז ביסמוט. את כל המהלך הוביל כמובן ראש הממשלה נתניהו כעונש לאדלשטיין, שסירב להעביר חוק גיוס ללא סנקציות משמעותיות, שיאפשר לחרדים להמשיך להשתמט משירות בצה"ל. המשבר איים על הקואליציה של נתניהו, וזה מיהר להזיז את אדלשטיין מתפקידו. ראש האופוזיציה יאיר לפיד מסר בעקבות הבחירה בביסמוט שזהו יום שחור למדינת ישראל, לעם ישראל. ביסמוט נבחר לקדם השתמטות וזו יריקה בפרצופם של המילואים ניקים ובני משפחותיהם. גם יושב ראש מפלגת כחול לבן בני גנץ תקף את ההחלטה.
תוך כדי המלחמה החליטו חברי הליכוד ובראשם נתניהו להפוך את אחת הוועדות החשובות בכנסת לוועדת קישוט שתכליתה אחת, לפתור את החרדים משירות. לכל חברי הכנסת מהליכוד אני אומר היום, איבדתם את הקשר לעם וגם את הדרך. מי שחושב שתם המאבק, שחוק הפטור מגיוס יעבור, טועה. אנחנו נמשיך להיאבק ולא נוותר. המשרתים לא ייכנעו למושחתים. ייקח כמה זמן שייקח.
ובעוד זה מתרחש בכנסת ביום רביעי, מאות מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי חסמו כבישים ברחבי הארץ וגרמו לשיבושי תנועה קשים שנמשכו שעות בעקבות מעצרם של שלושה צעירים חרדים חייבי גיוס שלא התייצבו לצווים שנשלחו אליהם מצהל. החרדים חסמו את כביש 4 בצומת קוקה קולה בכניסה לבני ברק, את הכניסה לירושלים וגשר מיתרים, את צומת שילת, צומת הכניסה לבית שמש וגם את הכניסה לראש פינה. הם ידעו בקבוקים, התעמתו עם שוטרים וקראו נמות ולא נתגייס. המפגינים גם התעמתו עם כתבים שהגיעו לסקר את ההפגנות ובירושלים אף תועדו מנפצים עם פטיש משות רחבים. פרקליטות המדינה הגישה ביום חמישי לבית המשפט המחוזי בתל אביב כתב אישום נגד תושבת תל אביב בגין ניסיון לקשירת קשר לביצוע מעשה טרור וניסיון רצח בנסיבות מחמירות של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מכתב האישום עולה שהנאשמת, אישה בשנות ה-70 לחייה אשר עוסקת בפעילויות מחאה פוליטית נגד ממשלת ישראל, הובחנה לאחרונה כסובלת ממחלה קשה וכייתכן שימיה ספורים. על כן גמלה בליבה לכאורה החלטה לרצוח את ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו ובכך להקריב את חייה למען המאבק בממשלה ועל ידי כך להציל את מדינת ישראל. לפי כתב האישום, כדי לממש את התוכנית, נפגשה הנאשמת בסוף יוני עם פעיל מחאה נוסף בביתה ושיתפה אותו בתוכניתה. הוא התנגד, אמר לה שלא ייקח חלק, הוא ביקש ממנה להמתין מספר ימים במטרה למנוע ממנה להמשיך. כמה ימים לאחר מכן ביקשה שיגיע אליה שוב, ובמהלך המפגש ביקשה ממנו לכאורה שיסייע לה ברכישת RPG כדי לרצוח באמצעותו את ראש הממשלה, וכן באיסוף מידע בנוגע לסדר יומו ותנועותיו של נתניהו וכן לסידורי ההבטחה שלו. לאחר שהפעיל הבין כי לא יצליח להניע את הנאשמת ממימוש תוכנית הרצח שלה, הוא פנה ודיווח לעורך דין אשר פנה לרשויות הביטחון. יחד עם כתב האישום הגישה הפרקליטות לבית המשפט בקשה להמשיך את תנאי מעצר הבית המלא של הנאשמת עד לתום ההליכים המשפטיים נגדה. בבקשת הערכת התנאים ציינה הפרקליטות כי מסוכנותה של הנאשמת עולה מעצרותיה, לפי היא מוכנה למות כשהידית ולהקריב את חייה למען המאבק. ולסיום, השחקנית הישראלית ההוליוודית והוונדר וומן גל גדות נפגשה השבוע בישראל עם 5 ממשוחררות השבי בעזה. במהלך המפגש סיפרו אנשים לגל על מה שעבר עליהן והודו לה על תמיכתה ופועלה למען שחרור החטופים בעזה. נעמה לוי מהתצפיתניות ששוחררו סיפרה לגדות כי במהלך השבי כשהן התחילו להבין שבישראל כולן מכירים אותן, הן טעו האם גל גדות שמעה עליהן ויודעת מי הן. גדות סיפרה בהתרגשות כי היא מכירה את הסיפורים האישיים של כל אחת מהן, ובכל תקופה הייתה מישהי אחרת שנכנסה לה ללב ולמחשבות.
אתם מדהימות, אחת אחת, אני לא מאמינה איך עשיתן את זה. ועשיתן את זה, ואתם פה, ואתם ממשיכות, ואתם מוכות בחיים, ואתם דוחפות, ואתם נלחמות לאחרים, זה כאילו, אתם לא מבינות בכלל איזה מדהימות אתם. מהעיניים של הצד, שאחרי כל מה שעברתם, אתם אומרות, עכשיו נלחמות, אוקיי, ממשיכות, נכנסות מתחת לאלונקה וממשיכות לדחוף. ואני מעריצה כל אחת מכן.
מתל אביב מדווחת דנה קרני, SBS.
עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.